שלום, אנחנו נמצאים פה פרשת שופטים, בסדר? וגם מתקרבים לחודש אלול. אנחנו נמצאים פה בשנה מאתגרת מאוד, חודש אלול, תשפ"ד. יש לנו הרבה דברים שאנחנו צריכים לשוב אל הקדוש ברוך הוא בחודש אלול הזה, לקראת השנה הבאה, לקראת הימים הנוראים, ראש השנה תשפ"ה. אז דברי התורה מלווים אותנו בימים הללו ובכל יום. ופרשת שופטים היא פרשה שכמו כל הפרשיות של ספר דברים, מכיוון שספר דברים זה הספר שחוזר על התורה כולה, יש המון המון נושאים בספר שופטים שהם, בפרשת שופטים שמוכנסים לתוך הפרשה הזו, וגם זה נראה במבט ראשון מאוד אסוציאטיבי כזה, כאילו הרבה נושאים, אבל בואו נעשה קודם את הסקירה שלהם, ואז נחבר אל הנקודה. אז הציווי הראשון של שמו הפרשה נקראת, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, אשר נותן לך לשבטיך, ושפטו את העם משפט צדק. לא תתה משפט, לא תכיר פנים, לא תיקח שוחד, צריך להקים מערכת משפט, צדק, צדק, תרדוף. אז זה הציווי הראשון, פרשה הזו, יהיו בה את כל מערכות הממשל של עם ישראל, יש פה שופטים, שוטרים, יש כהנים, נביאים, מלכים, הכל נמצא בתוך פרשת שופטים. מיד אחרי זה, זה כל כמה פסוקים מוחלף פה נושא, לא תיטל לך אשרה כל עץ על מזבח השם אלוהיך, קיצר, לא תקים לך מצבה, אסור להקים איזה מצבות ועבודה זרה מעבר, כן, בארץ ישראל. לא לסבוח שור ושה שיש בו מום. פסוק אחרי זה, אם אנחנו יודעים על מישהו שהולך עובד אלוהים אחרים, השתחוו לשמש ולירח, צריך לבאר את הרע מקרבנו. לאחר מכן, איך דיני משפט, הנה יש פה פירוט של כל מיני משפטים, שעל פי שניים עדים או שלושה עדים יומת המת, לא יומת על פי עד אחד, איך דנים פה דברים בעם ישראל, ואם יש לך התלבטות, אז אתה מגיע אל הכהנים והלוויים, אשר בימיהם, ודרשת והגידו לך את דבר המשפט. הלאה, ונושא הבא, כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוהיך נותן לך וירשת וישבת בה, ואמרת, אשים עליי מלך ככל הגויים אשר סביבותיי. אז הנה, יש פה, אמרנו, מערכת השנייה, חוץ משופטים ושוטרים, יש גם מלך, סומטסים עליך מלך, ויש פה הגבלות למלך, לא הרבה לו סוסים, לא הרבה לו נשים, לא הרבה לו כספים. כתב לו את משנה התורה על ספר לפני הקרונים ואים, וקרא בו כל ימי חייו, יש לו ספר תורה צמוד, זה דיני מלך, אז זה פרק י"ח, כן, פרשת שופטים. אז שהכהנים והלוויים, כן, אנחנו דנים גם במערכת הזו של הכהנים והלוויים, אין להם נחלה, אלא הם מקבלים תרומה, זרוע, לחיה, עם קיבה, זה הדרך שבה עם ישראל מפרנס אותם. ולאחר מכן יש ציווי, לא ימצא בך מעביר בנו וביתו באש, קוסם קסמים, מעונן, מנחש ומחשב, חבר, שואל ואוהב, ושואל אוב ועידוני ודורש אל המתים, כי תואבת השם אלוהיך כל עושה אלה, ויגל התואבות האלה השם אלוהיך מוריש אותם מפניך, תמים תהיה עם השם אלוהיך, בסדר, לא הולכת אחרי כל מחשבים וקוסמים, אלא להיות תמים עם השם, כוונה לי, כן, לא תמימות, אלא להתנהג בצורה ישרה ושלמה, בלי כל מיני הסחות דעת מיסטיות. וכן, ואותו בהמשך לזה יש גם עניין של נביא שקר, ודיברנו על זה גם בפרשה הקודמת, בפרשת ראה, רק שאז שם זה לא הוגדר כנביא, אלא כאילו הוא מולה נביא, אבל העיקר זה היה שם חולם חלום, פה זה כנראה משהו קצת, שאדם יזיד לדבר דבר בשמי אשר לו ציוויתיו, זאת אומרת, אדם שממש כבר מדבר בשם השם, וידבר בשם אלוהים אחרים, ומת הנביא ההוא. ולאחר מכן, יש לנו פרק י"ט, כי יחיד השם אלוהיך את הגויים, השם אלוהיך נותן לך את ארצם וירשתם, וישבת בהריהם ובתיהם, שלוש ערים תבדי לך אז בתוך ארצך, ושלושת הערים הללו זה ביחס לעיר מקלט, כבר שדנו על זה בספר במדבר, שאם מישהו רוצח בשגגה, אז הוא יכול, יש גואל דם שמנסה להשיג אותו, הוא יכול להשיג אותו ולנקום רק עד שהוא מגיע לעיר המקלט הרוצח, ברגע שהוא נס לעיר המקלט, אז הוא מוגן. ולא ישפך דם נקי בקרב ארצך, בסדר? אסור לפגוע בו בזמן שהוא במקלט. הלאה, לא תשיג גבול רעך אשר גבלו ראשונים, לא יקום עד אחד באיש לכל עוון ולכל חטאת, כי יקום עד חמאס באיש לענות בו שרה, ועמלו שני אנשים אשר להם הריב, ודרשו השופטים היטב, הנה את שקר, נושא של עדות שקר בבית משפט, יש פה הרבה התעסקות סביב הדינים והמשפטים. פרק חף, כי תצא למלחמה על אויביך וראית סוס ורכב, כן, תגיע למלחמה, ויש לך פחד, לא תירא מהם, כי השם אלוהיך הוא מלכה מארץ מצרים, ואז ניגש הכהן ודיבר אל העם, כהן משוח מלחמה, ואומר אליהם, שמע ישראל, אתם קרבו למלחמה על אויביכם, אל ירח לבבכם, אל תראו, אל תחפזו, אל תארצו מפניהם, כי השם אלוהיכם ההולך עמכם, לכם לכם אויביכם, להושיע אתכם. זה היום במלחמה, הרבה קראו את זה לפני החיילים, והשוטרים אומרים, מי האיש אשר בנה בית חדש ולא חנכו, ישוב לביתו, מי אשר נטע כרם, נותנים אפשרות לאנשים לשוב, גם יהיה ישאר רווח הלבב, שלא ימסו את לבב העם, אז הם חוזרים מהמערכה, ואז שבאים, כי תקרב אל עיר להילחם עליה, אז דבר שאני צריך לפתוח, לשים עליה שלום, ואם לא צרים עליה, וקיצור, יש פה דינים, איך עושים מלחמה ביחס לערים, בסדר? אז הנה, שצרים על עזה, צריך ללמוד פה דברים. ובסוף פרק חף א', פרשת שופטים, התורה, הפרשה מסתיימת בדיני עגלה ערופה. מה זה עגלה ערופה? שוב, אנחנו ממשיכים, תורים, אפשר כבר לראות המחנה המשותף הכללי פה, שזה סוג של משפטים, הסקנים, המערכות שצריכות לטפל בהנהגה ובבעיות. אז כאשר מגיע אורח לעיר, ומוצאים איזה חלל בשטח של העיר, שלא נודע מי יקעו, בסדר? אבל זקני העיר צריכים להקריב עגלה ערופה, כן? לקחת עגלה, לעוף לה את הראש, כאילו איזה ביטוי לזה שאנחנו אחראים באיזשהו מובן לזה שמישהו נהרג בסביבה שלנו, כן? אומרים חזל, שפטרנו אותו בלא לוויה, בלא משתה, בסדר? על כפר לעמך ישראל, כן? ככה מסיים את הפרשה, כפר לעמך ישראל אשר פדית השם, ואתה תבער מדן כי בבקיך. קיצור, לא, לא, גם מי שחלל שאף אחד לא יודע מה קרה שם, גם על זה צריך לדאוג ולחפר. זוהי כאמור פרשת שופטים שמקדמת אותנו לתוכחי ספר דברים, וכאמור גם השנה מכניסה אותנו לחודש אלול. טוב, אז בואו ננסה לצאת פה את העיקרון. אני חוזר, כמו שאני חוזר כבר בארבעת הפרשיות הקודמות, ועכשיו החמישית. ספר דברים, העיקרון של ספר דברים, זה אחד דיבר אלוהים, שתיים זו שמעתי. יש את התורה כולה, שנאמרה לנו בספרים, בראשית שמות ועיקר במדבר, שמות ועיקר במדבר, ויש את ספר דברים, שהוא פעם שנייה שומעים את דבר השם, כן, אחד דיבר אלוהים, זה הפעם הראשונה, ושתיים זו שמעתי, פעם שנייה, ספר דברים, אנחנו חוזרים על הדברים. למה חוזרים על הדברים? כדי שהתורה לא תישאר רק מחוץ לנו, אלא תהיה אצלנו. אנחנו רואים איך הדברים נקלטים בתוך החיים שלנו. אני ניסיתי בשיעורים על ספר דברים, למתוח את העיקרון הזה, לא רק עכשיו לאיזה אינטלקט כזה, שאתה שומע פעם שנייה, ואתה מבין עכשיו את זה בזווית שלך, אלא לקחת את זה למשהו רחב יותר, למה שנראה לי, שזה מה שהתכוונו חכמי ישראל, שהם מאוד הדגישו את הנקודה, שהאדם אמור לחיות את החיים, ולא רק לדבר עליהם מבחוץ, כן? כאשר אדם הוא רק מסתכל על המציאות כמשהו חיצוני לו. יש אחד דיבר אלוהים, יש פה את הדברים סביבי, את החוויות סביבי, את המלחמה, את ההיסטוריה, את כל מה שאני מרכיב את העולם שלי, ואני מבחינתי חיצוני לזה. אני רק מסתכל על הדברים, הדבר הזה לא מאפשר לבן אדם לחיות באמת בעולם, וזה יוצר אינסוף דברים שדיברנו עליהם בפרשיות הקודמות, זה יוצר פחדים, זה יוצר סוג של פיצול אישיות כזה, שבן אדם בעצם מרגיש שהכל עובר לו ליד האוזן, ואף פעם הוא לא עד הסוף בשום דבר, לא באהבה, לא במלחמה, לא במערכות יחסים, לא בעבודה, לא עם עצמו, אפילו נשימות לפעמים, זה אדם כזה, הוא לא נושם את הנשימות שלו פה בעולם הזה. בסדר, זה ההשלכות, וספר דברים הוא בעצם בא להגיד לנו, תקשיב, התורה, כן, שהיא הלב של המציאות, צריך לחיות אותה, וחיים אותה, וזה פרשת ואתחנן, אלה הדברים, דבר שם ספר פרשת דברים, תשמע את הדברים ותיכנס אליהם, ואתחנן, תמצא חן ותמצא את הנקודות שאתה מתחבר אליהם במציאות. ולאחר מכן עקב, הפרטים הקטנים תיכנס אליהם, כן, הדברים שנמצאים בתחתית החיים שלך, גם מה תוותר להם. בפרשת ראה, הפרשה האחרונה שלמדנו, תבחר, בסדר? יש לך בחירה, את הברכה ואת הכללה, אל תפחד לי, תבחר את הבחירות שלך, גם אם בסוף התוצר לא יהיה מה שחשבת, וככה חיים בעולמו של הקדוש ברוך הוא, וזה יוצר, כאמור, אנשים שמחים, יציבים, מודעים למה שהם עושים, ופועלים בעולמו של הקדוש ברוך הוא, ככל יכולת. זה, כאמור, ספר דברים, ופרשת שופטים היא משימה לנו עוד חוליה בשרשרת הזו. שופטים ושוטרים, זה כמובן ברמה המערכתית שצריך אנשים שיחריעו במשפט, ושוטרים שיחפו, כן, יחפו את החוק של השופטים. אין רשות מחוקקת, רשות שופטת ורשות מבצעת, לא יודע בדיוק עכשיו איך לחלק את זה. שוטר זה מלשון המילה שוט, כן, צריך איזה כפייה שתביא את האדם לבצע את דבר המשפט. העמדה הנפשית של האדם שנמצא מחוץ לחיים, כן, אני מתחיל מהשלילה, זה אדם שלא רוצה לא משפט ולא רוצה שוטר. דיברנו על זה בהקשר של בפרשת ראה, שאדם לא רוצה לבחור. כי איך אומרים, הוא מעדיף שיבחרו בשבילו. כן, הוא לא, אמרנו לא, מי יודע מה יהיה. פרשת שופטים זה אותו עיקרון, אבל מזווית קצת אחרת. לשפוט ושוטר, ולכן מה שנראה, מלך, כהן, כאילו כל המערכות שאנחנו מציינים פה, זה מערכות שלוקחות אחריות. לוקחות אחריות על החיים. זה לא פשוט לקחת אחריות. אדם שנכנס לראש, שהוא לא רוצה להיכנס לתוך העולם שהקדוש ברוך הוא זימן לו, הוא לא רוצה משפט והוא לא רוצה משטר. הוא בעמדה של מה שיקרה יקרה. מה, אבל תיקח, תקח שליטה על הדברים, כך, לא, אני לא רוצה שליטה. עכשיו, זה מטה. כי יש איזה צד שמה, הנה, זה יופי, זה ענבה, זה לא. העמדה הנפשית של אדם מאמין, שאדם ששומע דבר השם, זה לשפוט ולהיות שוטר. בכל שנייה, כל אחד בחיים שלנו צריך לשפוט. צריך להחליט החלטות. החל מההחלטה, האם לצחצח שיניים, מה אוכלים ארוחת בוקר, והאם מתנדבים למילואים, או איך לתקוף בקרב, האם להביא ילדים, או כמה ילדים, ואיפה לגור. הדברים הללו הם בעצם נקודת המעבר, שאדם עכשיו הוא משלים עם המקום שהקדוש הוא שם אותו בעולם, בזה דווקא שהוא שולט על הדברים. למה אנשים, שימו, שאנחנו צריכים להחליט החלטה, לשפוט, או שוטר, לכפות איזה משהו שהוא אמיתי ונכון במציאות, בהתחלה כאמור זה קשה, יש את האיסוס הזה. אבל כאשר זה קורה, אנחנו מרגישים תחושה טובה. תחושה טובה של לקחנו את, מה שנקרא, גורלנו בידינו. זה קצת דומה למה שלמדנו בפרשת ראה, רק ששם דיברנו יוצא בנושא של בחירה חופשית. כאילו של חופש לעומת כפייה. פה זה לא רק חופש, זה גם הנושא הזה של אחריות ושליטה. לפעמים יש מצב שבן אדם אין לו חופש, ובכל זאת יש לו אחריות ושליטה. לא יודע, הוא בן אדם שהוא עבד, אבל קיבל פה עכשיו איזה עמדת שליטה על על אנשים אחרים. זה לא בדיוק. יש את הצד של הבחירה החופשית, שאדם צריך לבחור בטוב ולהחליט שהוא לוקח אחריות על החיים שלו. אבל יש גם דבר נוסף, שאדם הולך ומשליט את זה בתוך החיים שלו. זאת אומרת, הוא לא נותן לדברים להישאר רק באיזה החלטה ראשונית. זה הולך וממשיך בתוך מערכת יומיומית, והשלכות יומיומיות שלפעמים דורשות שוט, לפעמים דורשות פה איזה כפייה. והדבר הזה הוא מאוד מסוכן, לכן מיד התורה ממשיכה, לא תתה משפט, לא תכיר פנים, לא תיקח שוחד, כי השוחד יעבר עינים, חמיס הלב, דברי צדיקים, צדק צדק תרדוף, להישאר אדם שופט ושוטר, שהוא טהור, שהוא יש לו את העמדת שליטה הזו ביד, והעמדת שליטה הזו לא תיקח אותו מיד לכיוונים שליליים של שוחד ועיוות צדק, זה הרעיון של פרשת שופטים. להיות שופט ושוטר זה צריך אישיות. הרמב״ם מסביר שמסכת אבות, היא נמצאת הרי בסדר נזיקים. למה היא נמצאת בסדר נזיקים? לכאורה היה יותר מתאים, לא יודע, אבות שתהיה במסכת, ליד מסכת ברכות, לא יודע, משהו כזה, קצת יותר רוחני. למה הוא אומר? שבעצם מסכת אבות היא נועדה לשופטים. כן, סדר נזיקים, זה סדר של אנשים שצריכים לשפוט במחלוקות, בבני אדם, בשור שנגח את הפרה. אז הוא אומר, השופטים צריכים להיות אנשים מאוד מוסרים, ולכן לומדים מסכת אבות. אבל בעומק העניין, למה כל עם ישראל לומד את זה? כמו שכל עם ישראל לומד את מסכת נזיקין, סדר נזיקין. כי כל עם ישראל צריך להכריע כל הזמן הכרעות בחיים. על אותו משקל, כל עם ישראל צריך להיות עם אישיות מאוד מאוד תאורה ומוסרית. אדם שהוא נמצא במצב שהוא מוכן לקחת אחריות, מוכן להכריע דברים, ומוכן גם לפעמים להשתמש בעמדה של שוט, בעמדה של איזושהי כפייה או איזשהו לחץ שהמציאות שהוא מבין צריכה להתנהל באופן מסוים. עמדה מאוד מאוד, כן, שרוצה להיות מפקד בצבא למשל, צריך להיות כזה. וחוכמת לעשות את זה עם כל העדינות, העדינות, הדינו העצני, כולנו מכירים את זה. זה מה שהקו שחורז את כל הפרשה. להיות שופט ושוטר, שימו לב, איפה השופט, שופטים שוטרים נמצאים, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. כן, פעם השופטים היו יושבים בשער העיר. שער העיר, צריך להבין, פעם זה לא היה סתם הכניסה של העיר. שער העיר זה למעשה היה מרכז השלטוני. הרי מי ששולט על הפתח של העיר, הוא בעצם שולט על העיר. הוא מחליט, כן, היום קוראים זה שומרי אסף. לא שומרי אסף. שער העיר, כן, כמו במגילת אסתר, נכון? מרדכי יושב בשער המלך. או במזמור אשת חיל, כתוב שנודע בשערים בעלה, כן, על הבעל של אשת חיל, הוא יושב בשבטו עם זקני הארץ. הסכינים היו יושבים, המועצה של העיר הייתה יושבת שם בשער של העיר, והיא הייתה מחליטה, שוב, מי ייכנס, מי לא ייכנס, מה יהיה בתוך העיר הזה? עד היום יש את המושג, נכון? שער חליפין, שער המטבע. כן, שקובעים מהערך של הסחורה, מהערך של הכסף. השער זה כאילו הפתח, שם היו עושים את זה, זה לקוח פשוט מבעבר, שבכניסה לעיר היו מחליטים כמה שווה כל סחורה שנכנסת לעיר, או צריכים לשלם כסף, מי שנכנס לעיר, היה אגרה, שהיו תנאים. כן, אגב, היו הרבה מקומות באירופה, למשל, שהאיסור היה ליהודים להיכנס בשער של כולם. היה להם כזה שער של הבהמות, היה איזה שער כזה משפיל, שהם היו צריכים לעבור משם, שזה בעצם קבע את המעמד שלהם. אם נכנסת דרך שער הבהמות, אז אתה במעמד של בהמה. יש את השער של המלכים, את השער של הבני אדם, שהם לשבת בשער, שופטים בשעריך, זה העמדה הזו של האדם, מה נכנס ומה לא נכנס? איך אני מנהל את החיים שלי? איך אני נכנס עכשיו לתוך המערכה שאני צריך לעמוד בה? הזכרתי קודם. אנחנו נמצאים עכשיו בפתיחת חודש אלול. חודש אלול זה חודש שמסיים את השנה, אבל במובנים מסוימים הוא השער לשנה הבאה. חודש אלול זה הזמן לעשות תשובה ולהתכונן, כן, לקראת השנה החדשה. אלול זה שער השנה החדשה. איך אדם, יודעים, עובר את חודש אלול השנה? איך אדם מסתכל על מה שהיה בשנה האחרונה? האם אדם נכנס בעמדה של לא שופט ושוטר? אני, שנקרא, לא הייתי פה. שנה הזו הייתה שנה קשה, אני הובלתי, המציאות הובילה אותי, הלוואי ולא היינו פה השנה, ועכשיו בוא, הלוואי שתכלה שנה וכילולותיה, תחל שנה ברכותיה. עכשיו זה נכון, זה משפט שנמצא בעולם הקודש. אבל באיזה נימה אומרים את זה? תכלה שנה וקללותיה, אין לי כבר כוח לכלום, תכלה שנה דרגותיה, אבל כשהשנה הבאה תהיה הכל מושלם וטוב, אז הנה, אני כבר מתקן, זה לא עובד כך. האתגרים שהתמודדתם השנה, הם לא הולכים להיעלם השנה הקרובה. יכול להיות שיש הפסקה, הפוגה, זה או אחר, אבל זה, אתם כולנו מבינים. אנחנו פה נמצאים באתגר מתמשך, וצריך את, את מה שאנחנו מנסים לדבר כל השיעורים, צריך את החוסן הנפשי לעולם הזה. תכלה שנה וקללותיה, נכון, היו קללות בשנה הזו. אבל אני שופט ושוטר, אני שופטת ושוטרת להכניס את הדברים האלה בשער הנפש שלי. היה פה מלחמה, אני בחרתי לעשות את הדברים האלה במלחמה, לא להיות פסיביים, כמו שדיברנו בכל השיעורים הקודמים, לא להיות בעמדה של אורחים כאלה, שרק אלא לקחת את האחריות שלי במקום שלי, ולו עם עצמי, לשבת ולהבין מה קורה פה, ולרדת לפרטים, ולהתכונן, ולהתנדב, ולתרום, ולעשות כמו שיכולתי. זה ה... בתוך עמדה של השלמה ושמחה, שזה המקום שהקדוש חוסם, זה... זה השער שאנחנו נמצאים בתוכו. אז קדימה, לשפוט ולהיות שופטים ושוטרים. ומשם זה ממשיך הלאה, כן? כל הפסוקים של פרשת שופטים. דבר ראשון, לא תזבח לשם אלוהיך שור ושה אשר יברמום כל דברה, כי טובת השם מלך הוא. אבל אתה צריך עכשיו להחליט, יש פה עכשיו שור ושה, יש בו מום, אז לא, אז הופכים. שוב, מה זה, הפסד כספי, לא נעים, וזה וזה. זה העמדה של שופט ושוטר. לחיות את החיים, ולחיות את החיים עם ההכרעות שצריך לקבל, והמחירים שזה גובה. הלאה, כי אם יצא בקרבך אדם שהולך, עובד אלוהים אחרים, שתכבו לשמש, לירח, לכל צבא השמיים, והוגד ודרשת היטב, כן, אנחנו פה לא שופטים בפזיזות. הוגל לך שמה דרשה היטב, הנה אמת נכון דבר, נעשתה התאווה הזו מישראל. יש פה עכשיו עוול במציאות, יש פה רשע במציאות, יש פה מחבלי נוחבות שבמציאות. הוצאתה את האיש, שהוא את האישה הזה, שעשו דבר הרע, וסקלתם באבנים ואני מתו. על פי שניים או שלושה עדים, יומת המת. עכשיו, שימו לב, אנחנו עושים את מיטב הבירורים שיש לנו. עכשיו, מה זה שני עדים? שני עדים, סבור של דבר, זה גם הוכחה אנושית. מי יודע, אולי יתברר שהעדים האלה שיקרו. טוב, אז יש המשך לדין. מה קורה שמתברר שהעדים משקרים? אבל אם אנחנו מחליטים, שופטים, שוטרים, על פי המציאות שקיימת, כן, אז זה מה שהקדוש הוא רוצה. זה, אחרי זה יתברר אחרת, אז הקדוש הוא הוביל את עולמו דרך המציאות המפודלת הזו. הכרעות שהרבה אנשים הם צריכים לקבל השנה. בוא נתחיל באנשים שעמדו בשער המדינה, בשמחת תורה, שנה שעברה, יש שומעים על זה, אנשים שהם צריכים לקבל החלטות, לרדת, להילחם, לראות במקומות מסוימים, שלא היה ודאות מה קורה בכלל, זה הרי הייתה, ככה לצערנו נפתחה השנה האחרונה, וכזה מציאות שלא ברור מה קורה פה. והעמדה הזו של להיות שופט ושוטר, לעמוד איתן, מרדכי יושב בשער המלך, איש יהודי בשושן הבירה, להיות איש, להיות אישה, להיות אנשים שיש להם את היכולת לקחת אחריות על הדברים, לשלוט במצב. זה השריר של פרשת שופטים. ומשם זה ממשיך הלאה. כי תבוא אל הארץ אשר השם אנחנו נותן לך, וירשת וישבת בה, ואמרת, אשים עלי מלך ככל הגויים אשר סביבותיי. שום תשים עליך מלך. כן, הנושא הזה של תינת מלך בעם ישראל, זה נושא שהוא לכאורה לא ברור במקורות השונים. כאן בספר שופטי, בפרשת שופטי, משמע שדווקא זה מאוד חיובי. שום תשים עליך המלך, ונותנים פה מצוות למלך. לעומת זאת, בספר שמואל, כאשר עם ישראל רוצה מלך, נכון? אז שמואל אומר להם, למה אתם רוצים מלך? הוא ייקח לכם את הילדים לעבדים, מנסה מאוד להניע אותם. בסוף הם מתעקשים, הוא נותן. אז מלך זה טוב או מלך זה רע? תשובה. שאלה מאיזה כיוון זה מגיע? המלך כשלעצמה, מלוכה כשלעצמה, כן. מלוכה זה שופטים, שופט ושוטר בפרימיום, בגבוה. מישהו ששולט על המדינה. עכשיו, אם זה מגיע כמו בימי שמואל, שהעם בא ואומר שתן לנו מלך כדי שישמש את הצרכים שלנו, כן, ילחם את מלחמתנו וכו'. זאת אומרת, אנחנו צריכים פה איזה מישהו שבעצם ייתן לנו את הטובות, ההנאה, יגן עלינו מבחינה ביטחונית, יגן עלינו כלכלה. טוב, זה אומר שמואל, תקשיב, יש לזה מחירים. טוב, בסוף הוא נותן להם מלך, אבל מה שידענו, עם שאול, יש בעיות פה, בעיות שם, היו מלכים טובים, מלכים פחות טובים, כי אם כל העמדה הנפשית פה אינטרסנטית, אז פה בפרשת שופטים, זה מלך במשמעות לא ש... תן לנו מלך שישרת אותנו, אלא, ואמרת, ככתוב בפרשת שופטים, אשימה עליי מלך. אני, תשימו עלינו מלך. תנו לנו עכשיו איזה מישהו שהוא ימלוך פה. קרובים לראש השנה. השם מלך, השם מלך, השם מלוך עולם ועד. יש בספר דרך מצוותיך, אחד מהאדמו"רי חב"ד, שהוא אומר שהשורש, הטעם של מצוות המלך, זה להתרגל למלכו של עולם. אנחנו היום במציאות שלנו היום, שאין לנו מלוכה, אנחנו חיים במשטר דמוקרטי, שבסדר, לא נכנס לה, ברור שזה מה שמותאם למציאות הנפשית והרוחנית של העולם היום, אבל אתם מבינים שזה משהו מאוד כזה, מה זה היום פוליטיקאי? זה כולנו חשים הרי תמיד חוסר הערכה, כי, ולא בצדק אגב, אנשים שמקבלים אחריות על עם ישראל, הם צדיקים וכל הכבוד להם. אם כבר עושים את זה, לשם שמיים, ועושים את זה טוב. אבל אני אומר, כולנו יודעים שהיום, מה זה מלך? אין סמכות. פוליטיקאי, מורה, זה, אף אחד לא... אבא, אמא, לצערנו, יש זלזול לחלוטין בכל המלכים על סוגיהם השונים. המציאות האידיאלית, אומר הדרך מצוותיך, זה שיש מלך, יש שליטה בעולם הזה. וברגע יש שליטה בעולם הזה, זה גם יוצר את העמדה הנפשית ש... יש שליטה של אלוקים. אנשים שהם חיים בהפקרות, באנרכיה, אז הם גם אנשים שהם אתאיסטים. זאת אומרת, אין להם אלוהים. לעומת זאת, הפוך. כאשר אדם הוא נמצא בעמדה שיש שליטה, יש כיוון, יש אחריות, זה גם יוצר את העמדה הנפשית שהעולם כולו נמצא בשליטה, ויש אחראי. כן, לא... לא הקשמה של איזה מישהו בשמיים שושב שם מכתר, אלא העולם הזה נמצא באחריות. אין, ככה כותב הרמב״ם, שאיך אדם יודע שיש השם בעולם, הוא אומר, כמו שאדם יודע שיש מלך במדינה, אתה מגיע למדינה, הולך לשוק, אתה לא פגשת את המלך, אתה יודע שיש מלך. הוא אומר, תראה, יש פה אדם זקן, שמוכר דברים, ויש פה צעירים, ולמרות שהם יותר חזקים ממנו, הם... קונים ממנו בכסף, זאת אומרת, בני אדם מתנהגים בסדר חברתי מסוים, למרות שמבחינת אלימות וזה, הם יכולים לנהוג אחרת. מה זה מלמד אותך? שיש מלך במדינה, שיש איזה משטר במדינה, שיש שופטים, שיש שוטרים, שיש פה מציאות לא של הפקר. זה בעצם הרעיון העמוק של האמונה. העולם הזה הוא לא הפקר, מבינים? יש מלך לעולם הזה. מלחמה זה הוא לא הפקר. כן, התחושת הכאוס הזה, השנה הזו בלגן, הכל פה, הכל זה לא ברור מה יהיה, הם לא, הכל פה מתמוטט, הכל, שום דבר לא מתמוטט, יש דברים שאנחנו לא מבינים, יש דברים, כמו נראה פה תקף בפרשת עגלה ערופה, נסתרות לשם אלוהינו, אנחנו לא מבינים את הכל, אבל יש השם אלוהינו, יש מלך במציאות, צריך להיזהר שהמלך לא הרבה נשים, לא הרבה לא סוסים, לא הרבה לא... כספים, כן, זה ראשי תיבות, כיסא, זה והיה כשבטו על כיסא ממלכתו, אז כיסא, דורשים חזל, זה כספים, סוסים ואישה. זאת אומרת, כאשר אדם הוא, כאשר המלך הוא נשלט בידי הצדדים התאבטניים של הכסף וזה, אז באמת אין לו כיסא, אבל אם המלך הוא יושב על כיסא, הוא זה שיושב על הצדדים הנמוכים, הוא שולט על, על החיים שלו, יש לו ספר תורה, שלבלתי רום לבבו מאחר ולתי איסור מן המצווה ימין ושמאל, כתב לו דברי התורה, יש לו כל הזמן את, את דברי התורה על ידו, זה המציאות האידיאלית של עם ישראל, שיש כאן איזה מערכת, כן, שהיא הולכת ומכווינה את החיים שלו, עם כל העוצמות שלהם, פה בתוך העולם הזה. וזה פרק י"ח שם, במשך פרשת שופטים. י"ח, יש לנו פה את הלוויים, שאין להם חלק ונחלה עם ישראל. שוב, לוויים זה עוד מערכת, מערכת שהיא שולטת על הרוחניות של עם ישראל. גם, אין להם חלק ונחלה, נכון? אז למה לתת להם זרוע לחיה עם קיבה, כן, מה שמפרט פה התורה, אילו מה, 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 אני לא חייב, אני לא, אני יותר חזק מהם, אני יש לי, תקשיב, יש רוחניות בעולם הזה, יש סדר רוחני במציאות, הלווים הם אחראים עליו, זה שאתה מביא להם את המתנות הלוויה, זה מראה שוב, שאתה מבין שהעולם הזה הוא לא הפקר. אתה חי פה בעולם הזה, ואתה לא רק כזה אחד שרוצה לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה. אילו, אני חי בסדר חברתי, אבל אני לא משרת במילואים, לא משלם ניסים, אני לא תומך בסדר הרוחני, בלומדי תורה. בסדר, עם ישראל לצערנו יש כאלה ויש כאלה, אבל המציאות השלמה היא לתמוך בהכל. ברוחניות, בלאומיות, בארציות, בממלכתיות, זה עמדה נפשית ממלכתית, אתם יודעים, עכשיו שאני חושב על זה, זה אולי המילה נכונה פה פרשת שופטים. עמדה נפשית ממלכתית, כן, קראתי לשיעור הזה להיות שופט ושוטר, אז אולי אפשר לקרוא לשיעור הזה גם להיות ממלכתי. להיות ממלכתי זה לא מה שהם קוראים ממלכתי, זה להתיישר למה שהתקשורת רוצה. להיות ממלכתי, הכוונה היא אדם שמסוגל לראות איזו תמונה רחבה של המציאות ולקחת עליה אחריות ולקבל עליה שליטה. אז יש ממלכתיות ברמה הלאומית ויש ממלכתיות אישית. קח אחריות על כל החיים שלך. והנה, מה יכול להטרות אותך? לא ימצא בך מעביר בנו ואיתו באש, קוסם קסמים, מעונן, מנחש ומחשב, חוברה, שואלה ועידוני. כן, דיברנו על זה גם פרשת ראה בהקשר גם של נביא וחולם חלום. יש אנשים שלא רוצים שיהיה שופטים ושוטרים. הם אומרים, אני קוסם קסמים, ידוני, יודע מה ידע, אני מכניס אותך פה לעולם שלא דורש אחריות על העולם הזה, שלא דורש את השליטה, אלא, אומרים, אני מבטיח לך שיהיה בסדר. אתה לא צריך ללמוד, לא צריך להתאמץ, לא צריך להילחם, לא צריך ללמוד מלחמה, לא צריך וזה, אני פה קוסם קסמים, כן, זה עניין, קוסם קסמים, הכל קסמים בעולם הזה, בלי העבודה, בלי ההיכנסות אל כל ההכרעות שצריך להכריע. אנשים אוהבים את זה, בטח, תמיד זה מסתיים רע, כל הקוסמי קסמים, תואבת השם כל עושה אלה, ובגלל התואבות האלה, השם אלוהיך מוריש אותם מפניך, תמים תהיה עם השם אלוהיך, תמים זה שלם. אדם צריך במצב של שלם, מה זה שלם? שוב, שאתה בתוך החיים, אתה לא מחוץ לחיים, ומישהו פה אומר לך מה לעשות, לאן ללכת, וכו'. הם טיפה. תחשבו על זה, אדם שאומר לעצמו את הדבר הבא. תשמע, אני פשוט רוצה שכל יום מישהו יביא לי לוז מה אני צריך לעשות כל דקה. בסדר? אני מוכן לעשות. רק אני לא צריך, שוב, לתכנן, להכריע, לעשות סדרי עדיפויות, וזה פשוט כל, שיגידו לי מה לעשות. שיהיה פה קוסם, שיהיה פה איזה ידעוני כזה, שיוביל אותי בחיים, נגיד לי מי להתחתן, ומה לאכול, ומתי לאכול. הגויים האלה שאתה רואה אותם, אל מעוננים ואל קוסמים ישמעו, ואתה לא כן נתן לך השם אלוהיך. זה מה שעם ישראל, עם ישראל מתנהל בצורה אחרת. השם אלוהיך מנהל אותך, נביא מקרבך, מאחיך כמוני, יקים לך השם אלוהיך אליו, תשמעון, מה זה נביא? הסברנו, נביא זה לא משהו שבא לפתוח את הבעיות, או להגיד לך מה יהיה בלי בחירה. נביא, מתווה לך את הדרך. אין איזה השראה לחזון עתידי שצריך להיות, אבל אתה תצריך להוציא אותו מהכוח אל הפועל. נכון שהחזון בסוף יתממש, אבל זה יכול להיות בדרך ארוכה או בדרך קצרה. בסוף מדינת ישראל תקום. יש נבואה של אתם מדינת תקום. אבל אם אתם לא תעשו את זה בעצמכם, אז עוד חלילה יכול להיות שואה בדרך. גם פה, ברוך השם, עם ישראל ינצח את המלחמה הזו. אבל צריך שופטים ושוטרים ומלאכים פה בשביל לעשות את זה. בצורה שהיא תוציא את זה לפועל, בצורה טובה. וזה מביא אותנו לנושא הנוסף בפרשת שופטים. הנושא של ערי מקלט, כי אחית השם אלוהיך את הגויים, ושלוש ערים תבדיל לך בתוך ארצך, השם לרשתה. משהו, מה זה עיר מקלט? עיר מקלט זה רוצח בשגגה. רוצח בשגגה, אתם מבינים, זה בדיוק העמדה הזו של מה אני השם? טעות. אני רוצח בשגגה, לא בכוונה. אני אני טיפוס כזה, שלא לוקח אחריות על שום דבר, וגם פה אני כזה ברשלנות כל החיים שלי. אני מבין, האישיות הזו שלא נכנסת לחיים, דיברנו על זה בגבי פרשת עקב עם הפרטים, זה אישיות רשלנית כזו. אני לא יותר מדי מחליט, שופט, שום דבר, לא יודע, אני איש קטן, אני, מי אני, מה אני, וזה וזה. כן, מי אתי, מה אתה, אבל תראה מה הבאת. מישהו נהרג בגלל העמדה הזו. הנה, יש הרבה אנשים שאומרים, תקשיב, אני לא רוצה להיות שופט, שוטר, אני לא רוצה כאילו לשנות על הדברים, כי אני לא רוצה לקחת אחריות, אני מעדיף להיות בלי אחריות. ולמה אתה רוצה בלי אחריות? כי כאן אין סיכונים. אז זהו שלא. הסיכונים בסוף יהיו. אז אתה לא לוקח אחריות, אז יש לך סיכונים לכיוון אחר. אתה הופך להיות אישיות כזו, שבסוף לא מקפיד על פרטים, ולא מחליט ההחלטות הנכונות. אז אתה מבין? זה לא, אין וקום בעולם. אם אתה מחליט לא להחליט, אז זה נקרא שהחלטת לא, ואז יש לזה בסוף השלכות. סתם עולה עכשיו לתי דוגמה, כן? כל הזוגות האלה שמתלבטים לפני חתונה, כן, לא, כן, לא, כן, לא. אז הם שואלים, אני אומר להם, תקשיבו, אין דבר כזה לא להחליט. אומרים, החלטנו שלא להחליט. תקשיבו, אם החלטתם שלא להחליט, זה נקרא החלטתם שלא. תקרו אחריות על המשפט שלכם, על המשטר שלכם, על המלוכה שלכם. החלטתם שלא. אתם שלא. ותהיו שלמים עם ההחלטה הזו שלא. הרצון הזה, להיות בלי ולהרגיש עם כזה. אני לא לוקח אחריות, ויחד עם זה, כן, מתארת פה התורה, איך קרה הסיפור הזה של העיר מקלט. עיר מקלט, הוא בא ואומר, למשל, אשר יבוא את רעהו ביער לחטוב עצים, ונתחה ידו בגרזן לכרות העץ, ונשל הברזל מן העץ, ומצא את רעהו ומת. כן, מישהו קרב עצים, ואף פה ברזל. זה קרה, מה, אתה הרי טיפוס כזה שלא, אני מסתכל שלכרות עצים אתה חייב, נכון? כי לכרות עצים אתה צריך בשביל הבית שלך. אז חייבים לכרות עצים, תמיד, אני החלטתי שלא לכרות עצים. לכרות עצים אתה תכרות. כל השאלה, אם תעשה את זה בעמדה של אחריות או לא בעמדה של אחריות, בעמדה של משפט או לא בעמדה של משפט. אתם בסוף צריכים להחליט פה להתחתן או לא להתחתן. אז בבקשה, תחליטו את ההחלטה שלכם לא בעמדה פסיבית, אלא בעמדה אקטיבית. החלטנו שלא מתאים. זה הכל. ואל תוסיפו לי, חלמנו שלא מתאים, אבל אנחנו שומרים את האופציה לחזור עוד יומיים. כן או לא, נקודה. ככה מחליטים החלטות במציאות האמיתית. ככה חיים את העולם האמיתי. לא להישאר, אמרנו, מבחוץ. לא לנסות לשחק עם החיים. זה משהו שהוא אחרי זה, לא אחרי זה, גם תוך כדי. הוא יוצר אנשים לא יודע, לקרוא את זה. מופסים, כן. לקום עם שמחה, לקום עם החלטה. גם אם זו החלטה עכשיו שלא. בסדר, מה אתה משתפן? תרים טלפון או תיפגש כמו בן אדם ותגיד שהחלטה שלא. מה אתה? מורח לי ולא רוצה להגיד ולא נעים, אז זה לא נעים, אז אתה בסוף הופך את זה עוד יותר לא נעים. בזה שאתה עכשיו פה מוריח פה את כל הסיפור הזה. הלאה. כן, אז בהמשך, טוב, אני מדלק פה קצת על הדברים, אבל העיקרון הוא אותו עיקרון בפרק חף, כי תצא למלחמה לאוויך וראית סוס ורכב עם רם ממך. כן, הנה יוצאים למלחמה, ומתוך הגישה הזו של ספר דברים, של כל מה שדיברנו, בסוף מגיעים למלחמה. ואז שמגיעים למלחמה, ראית סוס ורכב עם רב ממך. יש איומים בעולם הזה. מה, אנחנו לא משחק. יש פה באמת מלחמה. לא תירמם. השם אלוהיך הוא המלכה מארץ מצרים. ואז ניגש הכהן. שמע ישראל, אתם קרובים היום למלחמה. אל ירח לבבכם. אל תארצו ואל תחפזו. הקדוש ברוך הוא שם לנו את המלחמה הזו. אתם שופטים ושוטרים. אתם מלכים. קדימה. תילחמו ו... שוב, יש פה עכשיו בעיות, מי איש אשר נטע בית ולא חנכו, יש אנשים שלא יכולים לעמוד בזה עכשיו, אז גם, לקום וללכת. לא להיות לי במלחמה ולהיות בראש עם במקום אחר. אם עוד פעם הגענו מסקנה שעכשיו צריך ללכת, צריך ללכת. אי אפשר ללכת, או כי מבינים שחייבים את המלחמה, או שקופים אותך, כי חסר חיילים ואתה צריך להיות עכשיו, אז תהיה שלם פה במקום הזה. וככה תעשה גם מצור על העיר, שממשיכים שם על המצור על העיר, איך עושים מצור על העיר. יש פה פירוט בתורה, זה פירוט מאוד ייחודי. מה, התורה פה היא ספר אסטרטגיה, איך לעשות מצור על עיר, איך לעשות דיפלומטיה, קראת אלה לשלום, ואם לא תשלים איתך, ואז תעשה לה את המצור. התורה לא זה התפקיד שלה. התורה באה להגיד, תקשיב, צריך לכם מלחמה. לכם מלחמה זה לצור על עיר, על מכשול, שעכשיו צריך נצח אותו. איך עושים את זה? איך עושים את זה? יש לכל דבר את המשפט והמשטר שלו. כל דבר שאתה מעשה הרצוי, תראים, זה מה שלומדים תורה. שאתם לומדים, או לא יודע, המסכת בבא מציע, שניים מוחזים בתלית. מה אתם לומדים שם? תראים, איזה משפט אתם לומדים שם? אתם לא לומדים שם איזה דינים משפטיים פלפוליים מלפני 2000 שנה. יש כאן אמירה. אתם תמצאו את הצרכי הפעמים בחיים, ששניים מוחזים בתלית, שאתם מוחזים בתלית עם עוד מישהו, אתם נמצאים באיזה חיכוך, אתם נמצאים עכשיו באיזה... בעמדה של מאבק. עכשיו, זה לא נעים העמדה הזו. לכולנו יש את העמדה הזו, להגיד, עזוב אותי, אני לא רוצה, לא יודע אם אני עושה את המעשה הנכון, לא את המעשה הנכון, צועקים עליי פה, ועכשיו לא נעים, יש כאן מישהו שלא ידבר איתי, וזה וזה. תהיה שופט ושוטר, יש דברים להכריע בחיים. מתוך עמדה של ענווה, מתוך כל מה שאמרנו, התכונות צריכות להיות לשופט, לא לקחת שוחד, לא להשתמש בשררה הזו, להתעלל באחרים, חס ושלום, נצל את הכוח למשהו. אבל תבוא עם כוח, תבוא עם עמדה שהקדוש ברוך הוא נמצא גם במקום הזה, גם שצרים עליה. הזכיר לי, אני. הוא אישי. זו דירה שהזכרתי לפני כמה שנים. אז יצרה איתי... כאילו, יש שם סוחר בדירה הזו, יצרה איתי קשר איזו שכנה שלה באותו בניין, אומרת לי, יש איזו בעיה שהסוחר, המסגן, המסגן הוא לא, הוא מריש וזה, צריך להחליף. טוב, קשרתי לסוחר, הוא אומר לי, לא, זה לא מריש, מה פתאום? כן, זה אמור להיות על חשבונו, זה מסגן שהוא התקין וזה, לא, זה לא מריש, זה, זה וזה וזה. טוב, חזרתי אליה, אמרתי, תשמעי, הוא לא מריש. אז היא אומרת, לא, זה מריש, אבל מוכנה, חייבים את זה. טוב, אמרתי, תקשיבי, אין מה לעשות, יש פה, אתם אומרים פה שני צדים, זה, מה אני יכול לעשות? אני אביא פה איש מקצוע, איש מקצוע שיחליט, אבל אמרתי, תקשיבי, איש מקצוע, יש לזה עלות. בסדר? אז שיהיה ברור, אם במידה והתברר שהרעש פה הוא באמת רעש לא סביר, אז... הוא יצטרך לשלם את העלות. אם יסתבר שהרעש הוא סביר ואת סתם מגזימה פה, אז את צריכה לשלם את העלות. אז היא אומרת לי, קיצור, היא כעסה וזה, ואז היא אומרת לי משפט כזה, כן, היא הכירה אותי, אני יודע, מאיזה שיעור, לא יודעת, כלומר, אומרת לי, זה מאוד מאכזב, ואומרת שאיש תורה מדבר ככה. כאילו, מבחינתה, נושא שהוא נתח פה פסיכולוגית. מה זה איש תורה? איש תורה חייב לענות מיד לגחמה שלה. היא עכשיו צעקה, היא עכשיו בטוחה שהיא צודקת. אין משפט, אין זה וזה. ואם מישהו מעז, כאילו, להעמיד פה את הדברים ולנסות לברר אותם, כן, ודרשתה ובררתה היטב וכו', כאילו, מכניס פה איזה שכל פה לתוך ההתלעמות הרגשית הילבית, אז זה לא תורה. טוב, היא לא, איך אומרים, צריך את זה בעדינות, היא לא, שלא הבינה אם יש לה עסק, לא ריגש אותי, אמרתי, שמי, זה מאוד, איך אומרים, מאוד מעציב אותי שאת לוקחת לכיוונים האלה, אבל אין מה לעשות, יש חוק, יש דיני תורה, יש דברים, איך פותרים פה בעיות, יכול להיות שאני טועה, אז בסדר, צריך להבין דברים, אבל השיח, אתם מבינים, הוא שיח של משפט, זה מה שאמור להיות בעצמות של בני תורה. יש בעיה, לא להיכנס פה עכשיו לעמדה של יש בעיה, שוקלים, מחליטים, מכריעים, שופטים ושוטרים. בסדר. ואם מתברר שטועים, אז גם שווים בתשובה, מבקשים סליחה, מפצים. זה ככה חיים בעולמו של הקדוש ברוך הוא, ככה נלחמים בכל דבר. ככה נמצאים, כן, גם במלחמה הגדולה. ומסתיימת הפרשה, שימו לב, זה בפרשת עגלה ערופה. שימו לב, זה אני חושב באמת חותם נפלא לכל המהלך הזה של הפרשיות האחרונות. מה זה גלה ערופה אמרנו? כי ימצא חלל באדמה אשר השם אלוהיך נותך לרשתה, נופל בשדה, לא נודע מעיקר. בסדר, יש פה עכשיו מציאות, יש מציאות כמו שתיארנו קודם, שאדם מברר וזה, ומכריע על פי הנתונים הקיימים, יש פה חוק, יש הלכה, יש עדים, יש כל הדברים. אבל לפעמים יש מצב שלא יודעים. יש פה איזה תקלה, יש פה קושי, לא יודעים. שוב, מיד פה במצב כמו שיודעים, זה בדיוק מידת ידיים של האחריות שלי, זקני העיר, שופטי העיר, שיושבים בשער העיר, מה אתם מוצאים? אנחנו בתוך העיר אחרים, פה הוא נוד, כן, שם ברחק, חזל מודדים, כמה הוא מחוץ לעיר, זה לא באחריות שלנו. ויצאו זקניך ושופטיך, ומדדו אל הערים אשר סביבות החלל, והעיר הקרובה אל החלל, ולקחו זקני העיר עגלת בקר אשר לא עובד בה, אשר לא משכה להעול, והורידים אותה אל נחל איתן, וערפו שם את העגלה בנחל. לערוף את העגלה, ונימה הביטוי, הפנים זה ביטוי למודעות. כן, חוכמת אדם תאיר פניו. העורף זה ביטוי לצדדים האינסטינקטיביים, הצדדים שפועלים בלי חשיבה, עם כשעורף, כן, לחיוב ולשלילה, לא הולכים, מה שנקרא, ראש בקיר, לא בלי עכשיו המודעות וזה. כאן במציאות של, מציאות שאנחנו לא יודעים, אנחנו עורפים את העגלה, ואינים, אנחנו לוקחים את הצד הזה של העורף, הצד הזה של מה אתה רוצה ממני, מה גם במציאות כזו לוקחים אחריות. גם במציאות כזו יש מקום לשופטים ולשוטרים. הוא את העגלה. יש כאן משהו שהוא בתחום האחריות שלנו. גם שאנחנו לא יודעים מה בדיוק זה קרה, ומה בדיוק הנתונים, אנחנו יודעים דבר אחד. שיש גם במצב כזה כפרה. יש גם במצב כזה את המעשה הנכון לעשות. כפר לעמך ישראל, אשר פדית השם, ואל תיתם דם נקי בקרב עמך ישראל, וניכפר להם אדם. מלחמה הזו שפרצה, יש דברים שאנחנו מבינים, יש דברים שלא, יש פה מידת הדין, יש פה כאבים שאנחנו לא יודעים, מנסתרות נקני, אני באמת נסתר, אני הסתרה שבתוך הסתרה, אבל גם פה, לאן נכנסים? האם נכנסים שוב לעמדה של טוב, לא החיות שלנו, ובוא, או כמובן לגלגל החיות על אחרים. נכון, אני לא יודע בדיוק למה זה קרה, אני לא יודע בדיוק כאן את הנתונים, אבל אני יודע דבר אחד, שאני עושה בתוך גזרתי כמיטב יכולתי. ובזה יש את הכפרה. זה הכפרה בעולם הזה. אנחנו עושים בעולם הזה כמיטב יכולתנו. אני סוגר פה את הרעיון. שוב, לקראת חודש אלול, צריך לזכור את זה. אנחנו חיים בעולם הזה. כאן הקדוש ברוך הוא שם אותנו. על כוחך אתה נולד. ועל כוחך אתה עתיד ליתן דין וחשבון לפני הקדוש ברוך הוא. על כוחך זה לאו דווקא במשמעות השלילית. על כוחך זה ביטוי להגיד, יש כאן דבר גדול מאיתנו. קדוש ברוך הוא שם אותנו בזמן מסוים, במקום מסוים, בחיים מסוים. נמצא עכשיו בתקופת זמן מסוים. לקראת סוף השנה הזו. לקראת השנה הבאה. בשער השנה הבאה. גם הדברים שאנחנו לא יודעים בדיוק. אנחנו עושים כל החשבון נפש על הדברים שהיו באחריות שלנו, ואם התנהלנו כמו שצריך, ומפיקים לקחים עתידים. גם הדברים שנסתרות, שלא היו בידיים שלנו, כפר לעמך ישראל. כפר לעמך ישראל. ונכפר להם אדם. ואתה תבאר אדם ענקי מקרבך. שוב, זה לא בא לסתור, מה שאנחנו צריכים לעשות, אנחנו עושים. אבל כי תעשה הישר בעיני השם. אנחנו עושים את הישר בעיני השם. תמים תהיה עם השם אלוהיך. שופטים, שוטרים, מלכים, נביאים, שיושבים בשער המלך, שער הנפש שלנו, בשער העיר של עם ישראל, שער העולם, לא יודע, כל אחד במקום שלו. עושה את מה שהוא צריך, זה החיים שלי, פה הקדוש הוא שם אותי, אני עושה את כמיטב יכולתי, ואז יש כפרה. יש כפרה. מה שלא עשינו, קדוש ברוך הוא, יוביל את זה לאן שצריך. טוב, חברים יקרים, נעצור כאן.